בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
ערב טוב לכולם, 9:01, יום חמישי, קודם כל מתנצלת על האיחור, לא מתאים לנו לאחר, אבל מסתבר שראוטרים אוהבים מדי פעם שעושים להם ריסטארט. תכף נראה אם גם מדיקל דיווייסיז אוהבים את זה, תכף נדבר עם אלכס על זה. אז קודם כל שנראה אם אתם רואים אותנו, תעשו איזה לייק, משהו, אלן, מה קורה, ועד שאנשים יתחילו להצטרף אלינו, אני אגיד ערב טוב לאלכס רייף, מה העניינים?
ערב טוב, מה העניינים? איך שומעים אותי טוב?
בובה, אני נטשתי את האוזניות היום לטובת זה שאני גם אראה אתכם ויהיה יותר נוח. מגניב, אז אלכס, מי שלא שמע את הפודקאסט, כי לא בטוח שכולם שמעו, בוא תציג את עצמך בשלוש מילים.
טוב, אז קודם כל מאוד נהניתי בפודקאסט של מיטל, אז אני אלכס, אלכס רייף. אני הארכיטקט הראשי, ארכיטקט הבטחת המידע הראשי של מכבי שירותי בריאות, קופת החולים של חלק מהצופים אני מניח, עם 2 מיליון מבוטחים, 2 נקודה משהו. מה זה אני?
כמה שנים בסייבר,
וואו. אפשר להגיד 12, 13 שנה. פלוס מינוס.
וואו, יפה.
די הרבה, עוד כשלא היה סייבר.
כשהתקרנו על זה, הבטחת מידע בימים הטובים. כן, לפני שאנחנו מדברים את הדיפ דאון, חשבתי על זה שגם בפודקאסט לא כל כך הסברנו, מה זה בכלל ארכיטקט הבטחת מידע.
נכון.
אז מה אתה אומר?
אז כמו שאני מניח שהרוב מכירים אולי את המושג מנהל הבטחת מידע, או גם מכירים את כל התפקידים היותר טכניים שנוגעים בידיים, ארכיטקט הבטחת מידע הוא מישהו שמתכלל את הכל, מישהו שמוציא לפועל את החלומות הרטובים של מנהל הבטחת המידע, וכזה ששותל לו חלומות במוח כדי שהוא אחר כך ימצא את התקציב לזה. ובעצם אני משתדל לראות את התמונה הגדולה של הארגון שאני נמצא בו, כל ארכיטקט בארגונו, ולראות איך הכל מתחבר ואיך איך מגנים על כל דבר בארגון, אבל לא כמשהו יחיד, אלא סתם ניתן את דוגמה, הכנסנו זום במכבי, אולי נדבר על זה גם, אבל זה לא סתם זום, זה צריך לראות איך זום משפיע על כלל הארגון, ובשביל זה צריך ארכיטקט שמכיר את כל הארגון לרוחב, לאורך ולפינות.
ויותר מזה, אני אגב חושבת שהמילה ארכיטקט היא מילה מאוד נכונה, אם נשווה את זה לעולם הבניין. מנהל הבטחת המידע לצורך העניין זה הלקוח. אני רוצה בית שיהיה 3 קומות עם חלונות עגולים. סבבה, זה החלום שלי בתור הבית. הארכיטקט הוא זה שאמור לעצב את זה, לתכנן את זה, לחשוב, אוקיי, איך עושים את זה, איך עושים מפתח מספיק גדול, האם צריך באמצע עמוד או לא, וזה הרעיון גם בארכיטקט הבטחת מידע, להבין איך המערכות עובדות יחד, למה אני צריכה להתייחס, ותכף נדבר על medical devices, כי זה נראה נורא פשוט, על פניו, אני רוצה להכניס עכשיו קוצב לב חדש לקופה, מה הבעיה? אז תכף נדבר על מה הבעיה. פשוט נעשה את זה, לא?
ברור, יאללה בוא נתחיל.
יאללה, אז בוא נתחיל. אז בוא נדבר רגע באמת, אני רוצה להתחיל מקצת, איפה אנחנו נמצאים היום? כי מכבי, למי שלא מכיר, אני גילוי נאות, אני לקוחה של מכבי מיום היוולדי, מלבד תקופתי בצהל, לא הייתי מעולם בשום קופה אחרת, הייתי קצת בלאומית כשהיא נכנסת השירותים לצהל, לא משהו נגד מישהו אחר, אבל זה מה שאני מכירה, ואני רואה מהפך מאוד מאוד גדול ב3-4-5 שנים האחרונות, אני מניחה שזה קורה גם בקופות האחרות, בחלקן אני גם יודעת, כי אני מכירה את מנהלי הבטחת המידע, את היועצים וכולי, אבל כלקוחה אני יכולה להגיד שכל הנושא של רפואה מרחוק, קפץ במכבי בצורה מאוד משמעותית בשנים האחרונות. ואני מתכוונת כמובן גם לנושא של בקשות מהרופא דרך האפליקציה, בדיקות מעבדה דרך האפליקציה, ממש כמו המידע הרפואי שלי, קבלת תרופות, אני לא צריכה היום, אני מודה שאני איבדתי את כרטיס המכבי שלי לפני כמה שנים, מעולם לא צריכתי להוציא חדש, מודה, כי אין לי שום צורך, כי אני משתמשת באפליקציה לכל דבר. ובואו נדבר טיפה על האתגר הזה, בכל זאת הקופה השנייה בגודלה בישראל.
נכון, הקופה השנייה בגודלה בישראל, והקופה היום, פעם אנשים לא היו עוברים קופות חולים. היית נרשם לקופת חולים, ההורים שלך היו רשום אותך לקופת חולים, והיית עם הקופה הזאת מלידה עד הסוף. כי הכל היה אותו דבר, הרופאים, סבבה, הרופאים היו אותם רופאים, ואותם דברים. היום הקופה היא עסק לכל דבר, נכון שהיא מסובסדת, נכון שהמחירים הם אותם מחירים, אבל הקופות רוצות אותנו אצלם, כי מסיבה כלכלית נטו, ככל שיש יותר מבוטחים בקופה, ככה הקופה מקבלת יותר כסף, אבל בשביל להביא אותך או את המאזינים שלנו לקופת החולים, הקופה צריכה לבדל את עצמה, הקופה צריכה לספק שירותים חדשים, לספק רפואה מרחוק, לספק אפליקציות מגניבות, לתת לך מעל ומעבר, לתת לך את הוואו, גם כשאתה מצונן וגם כשיש לך קורונה. וכל הוואו הזה יש לו הרבה מחירים, ואחד המחירים הוא באמת הבטחת מידע. כל השירותים האלה, כל השירותים החדשים, השיחות וידאו עם הרופא, כל מיני מכשירים חדשים, כל מיני מכשירים מושתלים, כל מיני, כמו שכללית הכניסו עכשיו את הטייטו הזה, שבודק לך אם אתה, אם, את הגרון שלך, לכל זה יש מחיר להבטחת המידע, ואנחנו כקופה אחראים מאלף עטף. מי המידע שיושב אצלנו עד כל השירות שאנחנו מספקים לך כמבוטחת, אנחנו צריכים להגן עלייך. וזה אתגר מאוד גדול, זה המון מערכות, המון טכנולוגיות, המון אפליקציות והמון המון מקומות שהמידע שלך מטייל בהם. ואנחנו צריכים לדעת איפה המידע הזה מטייל, איפה השם מיטל מטייל בעולם, ולדעת שהוא מורא.
אחד הדברים שתמיד לי עולים בראש כאשת סייבר, כי בסופו של דבר, מי שמאזין עכשיו שהוא איש סייבר מכיר את זה בטוח, מי שלא, ברוכים הבאים לעולמם המופרש של אנשי הסייבר, ביום שאני מתקינה אפליקציה, כל אפליקציה, זה בכלל משנה מהי, אני אשר מתחילה לחשוב מה הייתי מעוללת לה. לא כי אני באמת עולה לה, כי אני מתחילה לחשוב לשם הראש שלי הולך, הולך למה אפשר לעשות ככה. ואחד הדברים שלי מאוד עלו כמשתמשת במכבי, זה ברגע שהתחיל הנושא של לראות את המידע של הילדים באפליקציה. כשאני היום נכנסת לאפליקציה, לאזור שלי במכבי, אני רואה את הילדים שלי. עכשיו, כרגע הילדים שלי קטנים, הגדולה שלי בת 10, הקטנה שלי 3.5, סבבה, בעוד כמה שנים, לא כזה ארוכות, unfortunately, הגדולה שלי כבר לא תהיה בסדר. יש גם את הנושא של פרטיות של הילדים. מה עם הנושא הזה? איך אנחנו מגינים על הדבר הזה?
תראי, אז כמובן שקטינים, גם על פי חוק וגם על פי שכל הישר, אין להם היום שירות, זה אפילו לא, זה גם לא תלוי קופה, זה בכל הקופות ובכל ארגון רפואי כזה או אחר, אין להם גישה למידע הרפואי שלהם בעצמם, אלא דרך ההורה, האפוטרופוס שלו. ורק ההורה יכול לראות את המידע של הילדים. אבל, המהפך מתחיל בגיל 16. בגיל 16 עדיין הוא קטין, עדיין ההורה הוא האפוטרופוס, עדיין המידע נגיש דרך ההורה, אבל גם הילד יכול לפתוח לעצמו חשבון בקופה ולעשות פעולות לבד במקביל להורה. והוא מקבל עוד
בתשלום. לא,
לא. לא, זה לא בתשלום. זה לא בתשלום. טכנית, תראה, אני יכול לדבר רק עליי, אבל טכנית פשוט פותחים לו חשבון שלו.
אוקיי, עכשיו, אם ההורים עדיין רואים את התיק של הילד?
ההורים עדיין עד גיל 18 רואים את התיק של הילד, כן. אבל הילד נוספת זכות חדשה, ושוב, אני מדבר עכשיו על כל הקופות, זה לא משהו שהוא ייחודי רק לנו, אני לא בא לפרסם פה את מכבי בשידור הזה. אני רואה שאני, אגב, כהערת ביניים, אני רואה שאנשים אוהבים את המצעים מאחוריי, אז גילוי נאות, אני לא בבית, אני ברחתי לגיסי כדי שיהיה לי שקט, אז אם אתם רוצים המלצה למצעים, אני אפנה אתכם אליו אחר כך. אז הילדים מקבלים עוד זכות מאוד מהותית, וזה את הזכות לפרטיות מההורים, באירועים מאוד מאוד ספציפיים. לא עלינו אלימות במשפחה, או אלימות, או עניינים של תקיפה מינית, והיריון.
אוקיי.
ילדה. ילדה, או רק ילדה יכולה להיכנס להיריון, אבל אם ילדה בת 16 נכנסת להיריון, בטעות או בכוונה, זה לא משנה, היא יכולה לגשת לקופה או לרופא המטפל ולבקש להסתיר את המידע הזה. זאת אומרת, גם כשההורה ייכנס לתיק הרפואי של הילד, הוא לא יראה שהיא, כל דבר שקשור לזה שהיא בהיריון. תרופות, ביקורים אצל רופאים ספציפיים, בדיקות דם, בבדיקות דם מי שלא יודע, את בטח יודעת, יש בטא, ויש את בטא משהו, ואז האמא יכולה לנחש, או יש היא בהיריון, אז גם את זה מסתירים. זה לא קורה אוטומטית, הילדה צריכה לבקש את זה, אבל זה זכותה. ואז מסתירים את המידע.
אז זה, כן, זה באמת סוגיה, אני יכולה להגיד לכם שלפני המון 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 שנים, נראה לי סיפרתי לך את זה, אלק, עשיתי סמינריון בתואר ראשון שלי, עוד אני מדברת איתכם 2008, על נושא של היעדר פרטיות והיעדר רגולציית הבטחת מידע בישראל בתחום הבריאות, עד לשלוח זה קשור למשהו, אבל זה התקשר, ואחד הדברים שמאוד עניינו אותי, יצא לי לשבת, אם אני זוכר נכון, דווקא בלאומית, עם אחד החבר'ה באבטחת מידע שסיפר לי, שבאמת גם רופא משפחה לא רואה את כל התיק הרפואי as is. הוא לא רואה לדוגמה תיק פסיכיאטרי, והוא לא רואה תיק גניקולוגי אצל אנשים, לפחות במגזר, שזה נעשה בין היתר בגלל כבוד המשפחה וכו', וזה באמת מאוד מעניין, כי ברמה רפואית אני יכולה להגיד שגילוי נאות התואר הראשון שלי בביולוגיה, יש תרופות סותרות, מספיק שאני לדוגמה לוקחת אנטיביוטיקה מסוימת, בשביל שגלולות נגד הריון לא משפיעות. עכשיו, אם רופא המשפחה שלי לא יודע שאני על גלולות נגד הריון, אז הוא לא יודע להתאים לי את האנטיביוטיקה.
נכון, רופא, אגב, היום זה קורה פחות ופחות, הנטייה היא היום כן, זאת הייתה פעם רגולציה של משרד הבריאות, אגב, לא למדר בין מקצועות רפואיים, היום זה כבר לא קיים, עדיין יש מידור מסוים, ופה אגב אני אגע רגע כשציינתי בתחילת השיחה, שהמידע הרפואי שלנו מטייל במקומות, הוא לא סטטי, ואחד המקומות האלה הוא מערכות שלא יושבות בקופות עצמם, זה בדרך כלל מערכות ענן, שבודקות אינטראקציה של תרופות. וגם אם לרופא מסוים אין גישה למידע רפואי מסוים, אינטראקציה של תרופות תקפוץ לו.
אז
הוא
עדיין בסדר אבל זה פחות יותר. שאלה קריטית, ואני רוצה רגע להתנתק מהנושא באמת של המשתמש הפשוט ולצלול קצת יותר לעולמות הסייבר, כמו שהבטחנו לדבר קצת על נושא של רכיבים מושתלים, קוצב לב, משאבת אינסולין, הצפי זה שבעוד, נדמה לי שהצפי היה שעד 2025 יהיו 70 מכשירים מושתלים, אם אני זוכר, נכון? היה זה מחקר כזה.
פלוס מינוס, פלוס מינוס, אגב היום כבר יש, היום כבר יש, אם את זוכרת בפודקאסט שעשינו היום. כן, משהו כזה.
וואו.
אם את זוכרת בפודקאסט שעשינו, אני באתי עם חיישן כזה שמוחדר לי לגוף, כי בדקתי חיישן סקרת שמשדר. אז כן, אז...
זה מעניין אבל לראות בכל מקרה, אגב.
נכון, אז היום הוא לא עליי.
נכון.
וכן.
זה באמת שאין דבר כזה, נגיד, חבל שבאמת לא הבאת לנו לראות אותו, כי הוא נורא מגניב, זה חיישן קרפה שמשתילים אותו כאן, שמים אותו בעצם על הזרוע, ואני יכולה לקרב את הטלפון שלי, להניח אותו, בטכנולוגית NFC אני מניחה, Near Infrared.
ב-NFC, נכון. ולמדוד את הסוכר בכל רגע נתון.
כן, אז זה לא משדר, זה לא Wi-Fi, זה חשוב לי להדגיש את זה, שזה לא Wi-Fi, זה לא שאני מקבלת ניטור רציף, זה משהו אחר, יש גם כאלה. כאן זה מוכב שאני באה ולוקחת את הטלפון ואני צריכה לקרב אותו. עדיין גם ב-NFC יש בעיות הבטחה מידה. ובואו נדבר קצת על הבעיות, רואים את זה בכל מיני סרטונים כאלה, כבר היה בכל מיני האישה טובה וכאלה, רצח באמצעות משאבת אינסולין, הקינג למשאבת אינסולין. כמה התרחישים האלה ריאליים?
התרחישים האלה מאוד ריאליים, אבל חשוב לציין שעד היום, לפחות אני לא שמעתי על מקרה אמיתי שקרה, אבל המקרים האלה כן קרו בסביבות מעבדה. ודווקא, אני לא אדבר דווקא על אותו חיישן NFC, כי בין כל המכשירים המושתלים שקיימים היום בשוק, הוא הכי בטוח, כי הוא מצריך קרבה פיזית אלייך בשביל לעשות משהו, וגם הוא לא עושה משהו. המקסימום שיכול להיות זה כן, לקרוא את, כן, או לשבש את הנתונים שהוא ישדר לך למכשיר, אבל עדיין צריך קרבה אליי.
אם אני סקרתית לצורך העניין, ועכשיו, במקום להראות לי שספירת מד האינסולין שאני מראה 170, שזה מצב סביר, פתאום הוא מראה לי 450, אני מהר מהר רצה להזריק אינסולין.
נכון, ואז מחזיקה לעצמך אובר, נכון. היום אגב, היום, לא נעים בכלל, היום רוב חולי הסכרת שמשתמשים בחיישן הזה, עדיין הולכים עם המד סוכר הידני לגיבוי, בעתיד הם כבר לא ילכו עם זה, הם ילכו רק עם זה, והם יסתמכו רק עליו, אז כן, יש פה סיכון מאוד גבוה. דווקא המכשירים היותר מסוכנים, הם אותם, מה שראינו בהומלנד ובעוד סדרות, זה קוצבי הלב והדיפיברילטורים המושתלים, שהם באמת, הם אקטיביים בגוף, הם שומרים על קצב לב, הם נותנים לך בוסט חשמלי ללב, והם יכולים גם להרוג אותך, אם יפעלו לא נכון. והם גם נשלטים, מרחוק. זאת אומרת, יש דיפיברילטורים שמחוברים למרכז שליטה כזה, או בשביל לקייל אותם, יש מכשירים שמחוברים אליהם. ופה הבעיה. היום, עד היום, יודעים מה, לפני שאני אגיד את זה, אני מניח ש... לא כולם יודעים, כל אחד שמדבר איתי על הבטחת מידע, הוא יודע את המילה הצפנה, אבל הם אף פעם לא יודעים על באמת מה זה אומר. אבל בשביל הציבור הרחב, בוא נקרא לזה פשוט מחבוא, בוא נקרא לזה איזשהו חדר פרטי, שאף אחד לא יכול לדעת מה הולך בתוך החדר, בינך לבין כל מיני אנשים שאתה נמצא איתם בתוך החדר, וזה בדיוק מה שקורה כשאתה מצפין תווך של מידע. המידע בתוך התווך הזה הוא פרטי שלך ושל הצד השני שמעביר לך או לוקח או מקבל ממך את המידע, וגם מונע מאחרים מבחוץ להשתלט עליך, לגנוב לך את המידע או לשנות את המידע שאתה מעביר, וככה זה גם עם אותם מכשירים מושתלים. מכשירים המושתלים האלה מדברים באיזשהו אופן עם המכשיר ששולט עליהם. וזה לא מוצפן, ידעת את זה? עד היום...
לצערי כן, וזה מאוד כן. מפחיד.
עד היום ההצפנה היא המלצה בלבד, גם אגב מצד הגוף שאחראי לאשר את אותם...
זה משהו מאוד
ואחת החברות, ה-FDA, הגוף שמאשר ציוד רפואי ותרופות בארצות הברית, ורוב, כן, אגב, מדינת ישראל קונה ציוד רפואי רק ציוד רפואי שמאושר על ידי ה-FDA. אם הוא לא מאושר על ידי ה-FDA, כן.
אנחנו מדברים על זה שה-FDA עושה את עבודתו נאמנה, שבדברים מסוימים, אגב, זה מאוד מאוד ככה, בבדיקות של מזון ושל תרופות וכל, יש להם תהליכים מאוד סדורים.
נכון.
דווקא כאן, זה משהו שעלה כבר בעבר גם בשיחות בינינו, גם בשיחות שלי עם אנשים אחרים בתעשייה, דווקא כאן זה כאילו הם שכחו שיש כאן מכשיר רפואי לכל דבר, ויותר מזה, מכשיר רפואי לכל דבר, שמושתל בבן אדם ויכול לשבש עכשיו, או את הבריאות שלו, או אפילו לגרום למוות.
אני אגיד לך, הבעיה פה היא, הרבה חושבים שרק בישראל יש סוג של תרבות סמוך, אבל זה דווקא די בכל העולם, ובגלל שזה עדיין לא באמת קרה, וזה הכל בתיאוריה, וזה, והסיכונים והאיומים האלה מוצגים רק בכל מיני כנסים, וכנסים של גיקים, וכנסי הבטחת מידע, אז סבבה, אז מפרסמים על זה באינטרנט, זה לא באמת קרה, וטוב שזה לא קרה, אבל הנטייה של רוב הגופים, לא רק הבריאות, גם בפיננסים, אולי בפיננסים דווקא פחות, כי הם פחות נוטים לסיכונים, כי זה כסף, בכל זאת זה משהו מוחשי, אבל בבריאות, כל עוד זה לא קרה, אז זה לא קיים. ואגב, אני יכול לתת לך דוגמה שלא קשורה לא למכשירים, לא לכלום. פעם מכרו נייס גיי וחגיגת בקיוסק, וזה היה בסדר, עד שמישהו, לא יודע, מת מזה או... או נפגע מזה, ואז העיפו את זה. אז אותו דבר פה, ברגע שמשהו יקרה, אז יטפלו בזה. כרגע, הדבר שהם, מה שהם עשו, הם הוציאו סוג של המלצה. המלצה לפיתוח מובטח של מכשירים רפואיים, מי שרוצה, ייקח, לא רוצה, בסדר. וזה חבל, ו...
משרד הבריאות אומר על הנושא הזה?
במשרד הבריאות יש גוף שנקרא אמר, האגף למכשור רפואי, הוא מאשר את כל המכשירים הרפואיים שנכנסים למדינת ישראל, לשיווק, והוא בודק אותם להתוויה הרפואית שלהם. הם
מיועדים. אכן שומר על קצב הלב כפי שהוא נדרש, אז זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אם הוא מובטח, לא מעניין אם הוא עשוי מחומר מסרטן, לא עלינו, לא יודעת מה.
אגב, אולי זה כן. אולי זה משהו שהם בודקים, אם הוא עשוי מחומר מסרטן, אבל האם הוא מסכן אותך בבתי סייבר?
לא.
כן. עכשיו תראי.
זה באמת מאוד מעניינת.
נכון. אגב, יש לי איזשהו יעד, אפילו הכנסתי אותו לתוכנית האסטרטגית שלי של 21-22 כסימן שאלה, אבל יש לי איזשהו יעד, איזשהו חלום להקים מעבדה לבדיקות סייבר של ציוד רפואי.
וואו.
הבעיה? כן.
מקבי.
מה את אומרת? לא שמעתי.
במסגרת מכבי או משהו חוצה...
לא, במסגרת מכבי, אם, אולי לא יודע, את יודעת, אם הייתי במשרד הבריאות, אולי הייתי מנסה לעשות את זה חוצה מגזרים, אבל אני פועל איפה שאני יכול. וזה מאוד אפשרי, אבל יש כמה בעיות. גם אם יש תקציב, וגם אם יש את הרצון, וגם אם חסר כוח אדם, יש לנו היום, מי יבדוק את זה? כי אנחנו מכירים אנשי בדיקות חדירה לאתרים ולאפליקציות ולשרתים והכל מגניב, אבל פה זה שילוב מעניין, אולי זה שילוב מעניין של אנשי אלקטרוניקה, אנשי צ'יפים שיעשו גם, ילמדו עוד איזשהו נדבך של סייבר, ויהפכו להיות בודקי סייבר בציוד רפואי.
בעולם יש כמו שיש נגיד בודקי סייבר בתחום האוטומוטיב?
אני מניח שזה עין נוח. אותם בודקי אוטומוטיב יכולים בכיף לבדוק ציוד רפואי, כי בשבילה זה סך הכל צ'יפ. אז אם אני אצליח להשיג כאלה, אולי גם מעבדה כזאת. אני חולם, אולי יקרה, אולי לא. אבל זה בהחלט משהו ש... עוד פעם?
האם לי בתור מטופלת, האם אני בתור מטופלת, יש לי את הזכות לבוא לרופא המטפל שלי ולהגיד לו, לא, אני לא רוצה את משאבת האינסולין הזאת, אני רוצה את משאבת האינסולין ההיא, כי היא יותר מאובטחת
מפרסטר? בוודאי.
כן, אם אני יכולה...
כן, תראי, היום זה עדיין בשוק. היום זה עדיין בשוק. יש גם את המדי אינסולין הטיפשים, שאת דוקרת את הצליח באיזו, ויש את המדי אינסולין שאת בודקת עם המכשיר, אבל אני לא רואה, אני באמת לא, אני גם לא רוצה לראות שאנשים יוותרו על המכשירים האלה. עם כל ה... עם כל הרצון, עם כל הבטחת המידע, ועם כל הבעיות שיכולות לקרות, בסופו של דבר, דעת מה, אני אדבר ספציפית, אני לא אדבר על דפיברילטורים, ששם אין לך באמת ברירה, זה או זה, או שהלב שלך יפסיק לעבור, כן, אבל פה, גם כשיש לך חלופה בנושא של סכרת, הסיכון הוא לא באמת גבוה, הסיכון הוא די, הוא יחסית נמוך, כי כמו שאמרתי, בשביל שמישהו יפרוץ לך, קודם כל אתה צריך לעניין מישהו. אז אולי אם אני ראש ממשלה, אני אחשוב פעמיים, אם לשים כזה חיישן. אבל אם אני אלכס, אז ירצו להרוג את אלכס, יותר קל לתקוע לי כדור בראש, מלנסות לפרוץ לי למד סוכר ולשבש לו את הנתונים. אז אני לא רוצה לראות אנשים שמבטרים על זה בגלל סיכוני סייבר, כי הם יוותרו על איכות חיים.
לגמרי. אני מאמינה, אם אנחנו מדברים בכלל על איכות חיים, ודיברנו על זה קצת בפודקאסט, ויצא לי קצת לקרוא על זה דווקא בשבוע האחרון, נתקלתי במקרה בכמה כתבות, על כל הנושא הזה של הטל-הלף, ואני יכולה להגיד לך שיש קונספט שאני חושבת עליו כבר כמה שנים, שזה הדבר הגדול הבא. אין לי הוכחות, תיאוריה שלי, אולי כבר יש, אני לא יודעת, אני לא חוקרת את זה, כמו שיש NOC, Network Operation Center, ו-SOC, Security Operation Center, MOC, Medical Operation Center. כן, זה משהו שאני חושבת עליו בכל ההקשר הזה של הטלהרף, והשעונים החכמים, והמדים וכו'. שעל פניו, הייתי יכולה להעמיד עכשיו צוות חכם של מוקדנים, שמקבל כל הזמן את הנתונים עליי, ולדוגמה יבוא ויגיד לי, שימי לב, לא שתית היום מספיק. לפני שאני מתחילה להרגיש רע וכואב לי הראש, או אפילו להקפיץ לי איזושהי הודעה, באיזושהי אפליקציה, להקפיץ לי, לא שתית היום מספיק, אכלת יותר מדי פחממות, לא אכלת מספיק ירקות, לא עשית מספיק צעדים, כי בעצם, אפילו אם אני הולכת על הדברים הבייסיק של פיטביט, פיטביט היה עושה לי את זה לרמה שכבר אמרתי, אוקיי, אני אלך, רק תעזוב אותי בשקט. והיה איזה יום שעשיתי 800 צעדים, קיבלתי ממנו נזיפה, זה היה מאוד לא נעים.
נכון? אבל זה מזכיר לי איזשהו סרטון שהיה רץ בפייסבוק, וואי. שכל דבר שהפייסבוק ידע עליו כל דבר ולאיזה מסעדה הוא צריך
ללך עם הפיצה כן אבל יותר מזה שזה יתריע הרי יודעים שלפני התקף לב לדוגמה כאירוע מכונן יש כל מיני מדדים שאם היינו יודעים מראש היינו יכולים לעצור את התקף לב או את האירוע המוחי או כל דבר לא כל דבר, כנראה, אבל הרבה מאוד דברים מופיעים, גם לצורכי מחקר. יכול להיות שאולי היינו יודעים, שנה לפני שאדם מאובחן עם סרטן, לא יודע מה, סרטן ריאות, היינו יודעים שנה לפני, כי יש לו ירידה במד הסטורציה. לא יודעת. יכול להיות שאם יהיה דאטאבייס מספיק גדול, נדע על זה ונוכל להבחן אנשים בשלבים הרבה יותר מוקדמים. ולכן אני כן מאוד, אני מאוד מאמינה בעולם הזה של טלהר, ואני לגמרי רואה סיטואציה שבה בהמשך יהיה לנו מוקדנים כאלה שיודעים לנטר את המידע הרפואי ולעבור עליו בדאטאבייסים מספיק גדולים לעשות הקורלציות האלה. השאלה זה אם אתה מכיר דברים כאלה, אם זה שם זה הולך או שזה רק הרעיונות המשוגעים שלי.
תשמעי, זה רעיון טוב ומפחיד בבת אחת. אני אגיד לך למה. קודם כל, נכון, היום הפייסבוק וקופת החולים ובית החולים וכל דבר, כולם יודעים עליך הכל. אנחנו עדיין מנסים רובנו לחיות באשליה שיש לנו את קצת הפרטיות והאנונימיות איפשהו. זה אשליה, אנחנו, אין אנונימיות. אבל אנחנו כן אוהבים לחיות באשליה הזאת. וזה אופרציה, זה אופרציה יקרה, שצריך לראות קודם כל אם היא כלכלית, אבל גם אם היא תקרה, יש בהיבט הפסיכולוגי של הבן אדם, איך שאני רואה, רוב האנשים, כמו שיש הרבה אנשים שלא בודקים את חשבון הבנק, כי לא בא להם לראות את המינוס, והולכים לגייץ עדיין את, את הכרטיס אשראי, אנשים לא באמת רוצים לדעת שהם חולים. ואנשים, עכשיו, ובשביל לתפעל כזה מרכז...
יש מספיק אנשים שכן מסתובבים עם פיטביט למיניהם ועוקבים, וכל פעם שהוא אומר לך, עשית רק 8,000 צעדים יוצא מהר לסיבוב מסביב לשכונה. יש מספיק אנשים כאלה.
כן. עדיין יש מרחק מאוד גדול בין פיטביט שיגיד לך, רצת היום רק 10 צעדים, לבין פיטביט שיגיד לך, תשמע, אתה הולך למות עכשיו, לרופא. נראה לי זה קצת too much. אבל כן, תראי, יכול להיות שגם אם דבר כזה יקרה, אגב, זה כבר קורה בסקיילים מסוימים. יש מה שנקרא בעגה הרפואית חולים מורכבים, או כאלה חולים שדורשים יחס מועדף, בוא נקרא לזה. זה חלק חולים שיש להם כמה מחלות ביחד, והם צריכים טיפול משולב של עובדת סוציאלית, של כל מיני דיאטניות ורופאים וביקורי בית ואחיות, וכן יש שירות כזה, יש להם שירות שמנטרים אותם ונותנים להם שעון חכם שמנטר את הצעדים שלהם ואת הדופק שלהם ושולח להם כל היום באפליקציה שאלונים, ומה עשית היום ואיך אתה מרגיש ומה כואב לך ואיזה סימפטומים. ו או, אני לא יודע אם הכרת את גברת קיי ממכבי?
לא.
האפליקציה שאת מתכתבת איתה ואומרת לה מה כואב לך, ו... אז תורידי, תקשיבי, זה נגיד אדיר. זה משהו שמהרגע הראשון, אני אספר עליו בחצי דקה, מאוד התחברתי אליו מהרגע שהוא רק רצו להכניס את זה. הרי למכבי יש 30 שנה של מידע רפואי. של 2.5 מיליון מבוטחים. וצריך לעשות משהו עם המידע הזה. אז לקחו ופיתחו מודל AI ומשין לרנינג, על סמך נתונים רפואיים, אנונימיים, שאף אחד לא יפחד פה, לא מזוהים, אבל, סתם לדוגמה, סרטן מעי הגס, ולקחו מטופלים שהבחינו אצלם סרטן מעי הגס למשל, ולקחו גם את כל התסמינים שהיו להם, ואת כל הסימפטומים שהם התלוננו עליהם במהלך הטיפול. ואז אם אני מתחיל לכתוב באפליקציה שכואב לי הבטן, ויש לי הרגשה כזאת וכזאת 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 וכזאת, בסופו של דבר האפליקציה תגיד לי, בדיוק מאוד גבוה, שנגיד 40% סיכוי שיש לי סרטן, ל-40%, אבל לא תגיד לי שיש סיכוי, תגיד לי ל-40% מהאנשים, שהתלוננו על התסמינים כמוך, בסוף היה סרטן. ל-60% היה סתם קלקול קיבה, כי הם...
כן, כן, זה... אני הייתי מאוד רוצה לגלות את זה בשישי בערב, כשהרופא שלי לא...
כן, תשמעי, אבל מצד שני, אני משתמש בהמון. והיא דווקא די קולעת. היא די קולעת בכל מיני מצבים של... דלקת גרון היא קלעה לי פעם אחת, דלקת באוזן היא אמרה שיש לי.
מי שמכיר אותי, יש לי דלקת גרון, ואני פשוט, מה שנקרא, שומעת שאמרת את המילה דלקת גרון, זהו, זה מספיק מתי שבשבוע הקרוב תהיה לי דלקת גרון, שומעת, זהו, זה מה יש, אז זה הכל טוב. זה מה שלי יש, לי תמיד יש דלקת גרון. אולי אני מדברת איתם מדי.
אבל כן, תשמעי, אני כן חושב שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות. אולי לא בסקיילים כאלה, כמו שאת מדמיינת, אבל זה כן קורה כבר היום בסקיילים מאותנים, וזה יתרחב, ובאיזשהו מקום זה יתחלק. יהיו אנשים שכן ירצו שהאח הגדול יעקב אחריהם וישמור להם על הבריאות. ועדיין יהיו הרבה מאוד אנשים שירצו להיות אחראים לעצמם, ולהחליט הם מתי ללכת לאותה בדיקת דם, וזה לא יהיה משהו אבסולוטי, כמו שהרבה אנשים... מה?
כן, זה בדיוק מאותם אנשים, יש לי מכרים כאלה, שלא מוכנים לפתוח בווייס, וכל פעם שהם טסים לחול, הולכים וקונים מפות של מישלן, וכן.
די. אבל זה אפילו רומנטי באיזשהו צורה. זה ממש נחמד, האמת? לא, אני אגיד לך מה, אנשים היום, אנשים אתמול שאלו אותי איך מגיעים פה, אני גר בנתניה. בנאדם שאל אותי סתם, איך מגיעים לרחוב ככה וככה, אז סתם זרקתי לו, מה, אתה לא מפה? הוא אומר לי, לא, אני גר פה 30 שנה, וואו. כאילו, אנשים שכחו,
נכון,
איך לנסוע. אז, זאת אומרת, טכנולוגיה זה דבר אדיר בכל התחומים, ברפואה, בתחבורה, במה שאת לא רוצה. אבל אסור, לדעתי אסור להסתמך עליה ב-100% אף פעם. יום יבוא, ולא יודע, וגילו.
אין 100%, ובאמת, הנה, אני רואה כאן שכתבת נכון. שלא ממש שאלו או הסבירו את הסיכונים כשיש לי ילד דפיברילטור. עכשיו, יש הבדל, ואני חוויתי את זה על מה שנקרא על גופי, כשיש חלילה מצב רפואי חירום, שהפעילו אותי לניתוח קיסרי חירום בגלל מצוקה עוברית, מה שנקרא, לא הסבירו לי, לא שאלו, יכול להיות שהסבירו, אבל זה מה שנקרא היה כל כך מהיר,
שלא
היה כאן את המצב של בוא נתחיל לחשוב ולהתאבד. יש יותר מאוד גדול במצב רפואי שהוא חירום, וברפואה זה מאוד מאוד ברור הקו הזה, לבין מצב רפואי שאני בוחרת עכשיו לדוגמה ניתוח אלקטיבי, כזה או אחר. או אם אני רוצה להשתיל מד אינסולין, או אני רוצה להשתיל אפילו משאבת אינסולין, זה לא החלטה שאני, יאללה, בוא נשתיל. יש לי זמן, אני חושבת, אני חוקרת, יש לי את הזכות לבוא ולשאול את השאלות, ואני חושבת שזה אגב נכון. העניין הזה, אני חושבת שחלק מהסיבה, ודיברנו על זה, שחלק מהסיבה שרציתי שנדבר היום, זה להעלות המודעות שגם זאת שאלה שאנחנו צריכים ורוצים לשאול, מה המחשב שמשתילים לנו? מי בדק אותו, איפה הוא
שער? אבל זה עדיין, וחשוב שאנשים יבינו, שלצערי אפילו, לגורמים המטפלים עדיין אין את המודעות, אגב, כל המטפלים ועובדי המגזר הרפואי היום מאוד מודעים להבטחת מידע, אבל לא בנישה הזאת, לא בנישה של מכשירים רפואיים, ו... זה אפילו לא בסטייט אוף מיינד שלהם להציע לך, לנדב את המידע, כי, קודם כל כי אין להם אותו. הם לא יודעים, באמת הם לא יודעים. האם המכשיר הזה ניתן לפריצה? וואלה, אני אשאל את הרופאה שלי אם זה ניתן לפריצה, היא לא תדע איך לענות. לא, וגם זה לא שיש, קודם כל זה לא שלגופים הרפואיים היום יש יותר מדי ברירה. כי טכנולוגיה רפואית, כשהיא נכנסת, אז היא נכנסת מגבוה. יש מה שנקרא סל הבריאות. אוקיי? אז כל טכנולוגיה רפואית, כמו תרופות, גם טכנולוגיות רפואיות נכנסות דרך סל הבריאות. וזה מה יש. זאת אומרת, נתנו X דגם כזה וכזה וכזה, של דפיברילטור מושתל, קוצב לב. זה הקוצב לב שנותנים. אתם רוצים משהו אחר, יבוא מטופל לרופא שלו ויגיד, תקשיב, אני מומחה הבטחת מידע ואני יודע שזה לא מובטח, אבל יש דגם אחר, אז תלך תקנה אותו לבד, בכוחות עצמך. זאת אומרת, אין, זה חייב לבוא מגבוה.
ודאי כן, אני מניחה ששיחות כמו השיחה הזאת, הפודקאסט, הרעיון המדהים שלך על מעבדה, זה בסוף ישנה את השיח.
נכון, נכון.
כן.
וגם אז אני אצטרך להב, תבינים, אני, גם אם תהיה מעבדה, ואני מאוד מקווה שתהיה מעבדה, כזאת, ואני אצליח להקים מעבדה כזאת, ואני אמצא, תארי לעצמך שאני מוצא, לוקח מכשיר, ואני מוצא בו פרצה מסוימת. מה אני אעשה איתה? אני יכול לדפוק, אני אלך ואני אדפוק בכל הדלתות שיתנו לי לדפוק בהם, גם אצל היצרן, אבל בסופו של דבר, אם אני צריך לעמוד מול אותו גורם מטפל, שגיד לי, תקשיב, אני צריך לטפל, אני מטפל בחולה עם זה. אתה לא יכול לקחת לי את זה, והוא צודק. והוא צודק.
מעניין אולי שהוא יהיה מצב שאנחנו נזמין אנשים עם דפיברילטור מושתל, או עם מכשיר רפואי כזה או אחר מושתל, לשדרוג גרסה.
כן, אגב, לא, זה כבר, אבל זה קורה כבר היום, משדרגים להם מלא גרסאות כל הזמן. בטח, משדרגים מלא גרסאות. זה קורה, זה קורה, יש איזה מכשיר כזה שמתחברים ומשדרגים אותך. או מחליפים סוללות, הרי זה עובד על סוללות בסוף.
נכון.
כן, כן.
נפה?
אבל כן, הכל, זה באמת, המודעות, זה טוב שיש פודקאסים כאלה, כי ברגע שהציבור יהיה מודע וידע לשאול את השאלות הנכונות, אז קודם כל הוא יהיה רגוע יותר, הוא יהיה חכם יותר, והוא ידע באמת לעשות את הבחירות שלו, האם להשתיל, האם לקנות את ה... עזבי אפילו את הדברים המושתלים. את השעון החכם, הפידביט, אז אנשים צריכים לדעת שהוא עוקב אחריכם כל היום. ואם אתם לובשים אותו 24 שעות, אז הוא יודע ש... כמה אתם ישנים, איך אתם ישנים, הוא יודע גם מתי אתם נוחרים. אתם יכולים לראות את זה בפידביט שלי, רואים מתי נחרתי. וכמה... והוא שומר, ויש לו GPS, והוא יודע איפה הייתם, וגם אם נגיד הלכתם למקום שאתם לא רוצים שאף אחד ידע שהלכתם לשם, אז אם יש כזה מקום, תורידו את השעון בו, תשאירו אותו בבית ותלכו, כי השעון ידע איפה הייתם. גם הטלפון שלכם,
אבל... היה מקרה לפני כמה שנים, גם כתבתי את זה בספר, נראה לי, דיברנו על זה פעם, שמשתמשת, ממילא זה פידביט, אבל זה בכלל משנה באיזה חברה, מי שמשתמשה לאורך זמן, צבעה אותם על זה שהיא קיבלה הודעה, מזל טוב על ההיריון.
נכון, נכון.
כן, היה מקרה כזה, והדרך של פידביט לדעת, זה כי כשאישה או אדם, יש לו דופק מסוים במנוחה, לאורך שנים, הדופק שלי נגיד במנוחה היה 55, בתחילת הריון יש עלייה אצל כל אישה, בנפח אדם, ממש בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, לא ימים הראשונים, בשבועות הראשונים יש עלייה בנפח אדם, ועלייה בקצב הלב במנוחה. גם אם היא לא שינתה את הרגלי התזונה, שינה, הליכה, ספורט, לא משנה כלום, זה עדיין קורה. ככה פידביט בעצם ניתחו את אותה חברת שעונים חכמים, ניתחה את המידע, וידעה שאותה בחורה בהיריון, והיא תבע אותם, ואגב, הם צדקו, ונדמה לי גם שהם זכו בתביעה, אבל זה, יש כאן משהו נורא פולשני. עכשיו, אני קראתי את זה, אני זוכר, זה היה לפני משהו חמש שנים, כשכמה ש... משהו שנה וחצי אחרי זה, נכנסתי להיריון עם הבת שלי, בדקתי את זה. ובאמת הייתה את אותה עלייה שהם דיברו עליה בשבועות הראשונים של ההיריון, הייתה עלייה מדופק 55 לדופק 58 כזה,
ובגלל זה, כן, בגלל זה המודעות חשובה, כי אף אחד לא באמת קורא את ה-privacy policy של השירותים שהוא נרשם אליהם. אני בטוח לא קורא אותם, אין לי סבלנות, זה מאוד ארוך.
נכון.
ובסוף, ואני יודע כבר מראש שבסוף לי הכתוב שם, שכל מה ששלי, שלהם, וכל מה ששלהם, נשאר שלהם.
הם יכולים להשתמש איך שבא להם, אז כן, אני מסכימה איתך, ברור.
כן, כן, כן. והשילוב מידע, מה שנקרא אגרגציה פה היא אדירה, אז תחשבו פעמיים, ואני לא אומר לא להשתמש, אני משתמש בפידביט, ואני משתמש בסמארטפון, ויש לי פייסבוק, כי תשמעי, בסופו של דבר, אז נכון, היום, וואלה, אין לי מה להסתיר. הדבר היחידי שמעצבן אותי זה שאני מדבר עם אשתי על איזה מכונת, שהתקלקלה מכונת כביסה, אז ישר קופצים לי פרסומות על מכונת כביסה. אבל תחשבו שיקפצו לכם פרסומות אחרות, על כל מיני בתי מרפא, או תרופות. נכון. אז השילוב של מידע רפואי שמתפרסם, עוד דבר חשוב, תפסיקו לחפש על הבעיות הרפואיות שלכם בגוגל, תלכו לרופא. או ש... ותפסיקו לפרסם את הבעיות הרפואיות שלכם בפייסבוק.
ושל הילדים
שלכם. כי אני אגיד משהו מאוד, אולי לא ישמע לכם נעים, אבל אחד, תכלס, זה לא מעניין אף אחד. כל, אנשים שעונים לכם בפוסטים האלה, זה כי זה רכילות וכי משעמם להם, או שהם בדיוק יושבים על הספה ואין להם מה לעשות, אז הם כותבים לכם משהו. וזה סתם מבלבל. וזה עוד מידע שפייסבוק עכשיו מגלה עליכם, ותוכל להשתמש בו איכשהו, מתישהו, באיזושהי
וזה
צורה.
וזה לא רק זה, אני יכולה להגיד לך שפעם הייתי באיזה פורום, אני אפילו לא זוכרת איזה זה היה, איזשהו פורום מאוד גדול של תזונה, ותוספי תזונה, ולא זוכרת למה ראיתי את הפוסט הזה. קיצר, מישהי כתבה שלא רק שזה שינת החיים שלה, זה שינת החיים של המשפחה, והיא סיפרה עם תמונה כמובן של הבת המתוקה של הבת הארבע, שמאז שהיא נולדה סבלה מפיסורה, ובזכות התוספי תזונה הנפלאים, זה נפטר והיא כבר לא בוחר כשהיא הולכת לשירותים ואיזה יופי, שזה נורא 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 חמוד אולי בגיל ארבע, גם כן, לא יודעת אם הייתי מעלה דבר כזה גם בגיל ארבע, אבל לי ישר קפץ בראש, אמרת לכם זדונית, מה יקרה כשהילדה תהיה בת 14, מישהו מהכיתה שלה ימצא את הפוסט הזה, והתחילו לצחוק עליה. מה יקרה?
נכון מאוד, והיום לא חסר, היום לא חסר כל תופעת השיימינג הזאת ברשת, וזה רק דלק וכלי נשק לאותם אנשים שעושים את זה, וחבל. אז כן, אין בעיה לשאול מה דעתכם על תרופה ככה וככה, ואל תפרטו לאנשים את הצרות של החיים שלכם, ו... אתם הרי לא הולכים ברחוב ומתחילים לספר לסתם אנשים מהרחוב שיש לכם פיסורה. אז אל תכתבו על זה בפייסבוק. זה אותו דבר, זה לא יפה, לא פה ולא פה.
לגמרי. עכשיו עוד לפני סיום, לאן אתה רואה את עולם הרפואה והסייבר הולכים? יחד, בנפרד, איך הם הולכים?
לצערי. הסייבר ימשיך להזדנב מאחורי הקדמה הרפואית. הם ישיגו אחד את השני באיזושהי נקודה, אבל הטכנולוגיה הרפואית תמשיך להתקדם יותר מהר ממה שהסייבר מתקדם. וזה כי אנשים רואים את המטרה, ברגע שאנשים רואים את המטרה בהצלת חיים, וזה מבורך, וזה אדיר, הם רוצים להגיע ליעד הזה, הם רוצים להביא את התרופה הזאת, הם רוצים להביא את המכשיר הזה, כי בהתחלה אגב, כל יוזמה כזאת, כל פיתוח רפואי או סטארט-אפ, מתחיל, האדם שמתחיל אותו, באמת ובתמים רוצה לעזור לאנשים, ורוצה לעשות טוב. אחר כך, בהמשך הדרך זה כבר נהיה בצע כסף ודברים רעים שאנחנו שומעים במדיה וכל מיני, כי בבוטום כל מי שמפתח ציוד רפואי או תרופות או שירותים רפואיים עושה את זה כי הוא רוצה לעשות טוב. וכשאתה רוצה לעשות משהו טוב וכשיש לך את המטרה הזאת ואתה רוצה להוציא את הבשורה הזאת לאנשים, אז כן, לצערי עדיין סייבר, הבטחת מידע, הוא נשאר כי ברמות נמוכות, במקומות הנמוכים של הסדרי עדיפויות. והתפקיד שלנו זה, אנחנו לא נהיה מקום ראשון אף פעם בסדרי עדיפויות של אף אחד. לא רק במגזר. כן, אבל כן, להעלות את עצמנו קצת במדרגות של הסדרי עדיפויות אצל...
אני יכולה להגיד לך, אתה כבר בקופה מסודרת, לי יצא ללוות לא מעט סטארט-אפים בתחום הרפואי. כל מיני סטארט-אפים גדולים יותר, גדולים פחות, חלקם גם עובדים עם מכבי, וכן אני רואה את השאלות האלה מתחילות לעלות בשלבים יותר מוקדמים. יש איזשהו סטארט-אפ שאני מכירה, לא נחשוף, אבל מאוד מאוד מעניין, אני מאוד מקווה שהם יצליחו, והם כבר לפני שנה, הם עדיין היו מאוד בסטלף מוד, מאוד מאוד חמקן, אף אחד לא יודע מה הם עושים, איך קוראים להם וכולי, הם כבר כן דיברו על הבטחת מידע, לפחות כקונספט, כאיזושהי תפיסת על, של לחשוב על זה בהתחלה, כי יש להם מידע מאוד מאוד רגיש. אז אני כן רואה שיפור, אבל אני מסכימה
נכון.
איתך, אני רוצה להצלח
אגב, חיים. אגב, נכון, וזה מאוד מבורך, כי זה ההבדל, זה הבדל מאוד גדול בין ציוד, בין הציוד הרפואי לבין מידע.
נכון.
שירותים או אפליקציות או כל מיני פיצ'רים שמתעסקים במידע רפואי, היום, בגלל כל החוקים האלה, כל חוקי ה-GDPR וההיפה, אז הם באמת, באמת מאוד מודעים. ועכשיו רק חסר שכל הרגולציה והחוקים והבאז הזה גם יתלבש על מגזר המכשור הרפואי, ואז הם גם יהיו מודעים.
לגמרי.
ואז יכולים, כן.
יהיה מעניין, זה בטוח.
יהיה מאוד מעניין, אנשים יהיו הרבה יותר בריאים, אנשים יחיו יותר שנים, ישחקו יותר במחשב.
כן.
לנו תמיד יהיו לקוחות.
נכון, זה נכון. אלכס, תודה רבה שהיית איתי.
תודה לך, היה כיף.
ערב טוב חברים, סוף שבוע נעים.
ביי, ביי לכולם.